לעתים נדירות יוצא עשרה בטבת ביום שישי. הבית יוסף אומר בסימן תף קופלום שהרב דוד אבו דרהם כתב בלכות תענית שעשרה בטבת משונה משאר תעניות, שאם מוכל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו בעצם היום הזה כמו ביום הכיפורים. כלומר, ליום עשרה בטבת יש חומרה מיוחדת שהיא שונה מכל הצומות כולם, אפילו מתשעה באב, שתשעה באב נדחה, ואילו היה יוצא עשרה בטבת בשבת לא היה נדחה. זה אבל אף פעם לא יוצא. והבית יוסף אומר על זה, ולא ידעתי מניין לו זה. מאיפה לקח אבו דרהם שעשרה בטבת כל כך חמור, שאם הוא יצא בשבת, הוא לא נדחה. רב חיים, מובא בכתבים המתוקתקים של רב חיים מבריסק, הוא אומר, מסביר את הדבר הזה, הוא אומר, תענית חלום גם כן, היא אם אדם חלם חלום בשבת, והוא מודאג מהחלום שהוא חלם, הוא מותר לו לצום בשבת. ואף על פי שמותר לו לצום בשבת, אבל זה אסור לצום, אבל כדי לבטל את הדאגה של החלום מותר, ואחר כך הוא חייב לצום תענית לתעניתו על זה שהוא צם בשבת, הוא צריך לעשות תשובה. אבל היה מותר לו גם לצום בשבת וגם לעשות תענית לתעניתו. ולמה לא יצום למחרת? כי חלום שאדם חולם ביום הזה, יש עניין לתקן באותו יום. כי מה שקשור ביום הזה לא יתוקן ביום אחר. על כן תענית חלום מותר להתענות אפילו בשבת. הווה אומר, מה שקשור לעיצומו של יום, אז זה דוחה שבת. תענית כזאת דוחה שבת. אותו דבר עשרה בטבת, אומר רב חיים, כי כתוב בפסוק בעצם היום הזה. בא נבוכדנצר עשה את המצור על העיר. אז כיוון שכתוב בפסוק בעצם היום הזה, זה עיצומו של יום. זאת אומרת, יש כאן איזו הלכה מיוחדת בעשרה בטבת. האור שמח על פי זה מסביר גמרא. הגמרא בהלכות תענית אומרת, זאת אומרת, ההלכה היא בהלכות תענית, הגמרא היא בעירובין. היא אומרת, בר ברב דייטיב בתענית, במעלה שבתא, מהו להשלומי? האם בר ברב שיושב בתענית בערב שבת, האם הוא צריך להשלים את תעניתו עד כניסת השבת, או הוא יכול לסיים את תעניתו קצת לפני שבת, כדי לא להיכנס לשבת, כשהוא רעב? שואל האור שמח, למה שאלה על בר ברב, על אדם שעשה תענית יחיד? למה לא נשאלת השאלה על תענית ציבור? אומר האור שמח, אין מציאות של תענית ציבור שתחול ביום שישי. חוץ מעשרה בטבת. ובעשרה בטבת, אבו דרהם אומר שצריך, זה דוחה שבת. אז פירוש של דבר שצריך להשלים את התענית. אז לכן הגמרא לא דיברה על תענית ציבור, כי אין חיתים זה של תענית ציבור חוץ מתשעה, חוץ מטבת, חוץ מעשרה בטבת, ועשרה בטבת באמת ברבי רב צריך להשלים, כי עשרה בטבת דוחה שבת. ובאמת זה הדין שצריך לצום עד צאת הכוכבים, עד כניסת השבת, צום שלם. וכיוון שאסור לשתות לפני קידוש, אפילו מים, אז צריך להמתין עד על הקידוש. הווה אומר, צום עשרה בטבת, יש בו איזו ייחודיות מיוחדת במינה, חומרה מיוחדת במינה, ומה החומרה המיוחדת? זה ההתחלה, זה השורש. אבל ברגע שנפלה החלטה, או ברגע שהתחיל המצור, בעצם היתר זה כבר נמשך מתוך זה. ההחלטה ללחם בנו ולהפיל את ירושלים. התהליך של עיכובים, אבל בעצם זה השורש. ולכן גם כמו שזה שורש הצרה, אז גם היום הזה יש בו תכונה כזאת של שורשיות, והוא גם יכול להיות שור להתהפך לטובה, כמו שאומר הנביא. בסליחות אנחנו אמרנו בשלוש מכות בחודש הזה עיקני, דבר ראשון מלך יוון, הנסני לתרגם את התורה ליוונית, זה היה בשמונה בטבת, בתשעה בטבת מת עזרא הסופר, ועל זה אני רוצה קצת להרחיב. ובדבר השלישי כמובן בעצם היום הזה, בו שמח מלך בבל על ירושלים. כאילו התענית הזאת היא גם קשורה בצער וזיכרון למותו של עזרא. ובאמת נשאלת השאלה, הרבה גדולי ישראל, נביאים, חכמים, שרבינו, גדול הנביאים, ולא קשרו את זה באיזשהו צער של תענית, ועל מה ולמה דווקא עזרא. באמת הגמרא אומרת, ראו היה עזרא שתינתן תורה על ידו, לישראל, אלמלא קדמו משה. זאת אומרת שבאמת עזרא היה מדרגה מיוחדת במינה. הוא היה ראוי שתינתן תורה על ידו, אבל כבר ניתנה תורה מקודם. והגמרא ברכין אומרת, דנה בדין עם קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, או לא קידשה לעתיד לבוא. זה שאומר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, הוא לומד את זה מפסוק, ויעשו בני עגולה וכולי סוכות, ותהי שמחה גדולה, ולא עשו מאז יהושע בן נון, והייתה שמחה כשמחה הזאת שלא עשו סוכות מאז, כך אומר הפסוק. וזה, מה הייתה השמחה הגדולה? שקידשו מחדש את ארץ ישראל בזמן עזרא. ומי שאומר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אז הוא לא צריך את הפסוק הזה להסביר שהיה כאן התחדשות של הקדושה. ואידך דבאי רחמה על יצר הרע דעבודה זרה וביטלי, ויגין זכותה עליו כסוכה. כלומר, הדעה השנייה בגמרא אומרת שעזרא, בזמן שבני הגולה עלו לארץ, ביקש רחמים לבטל את יצר עבודה זרה, וביטל. והגן הזכות עליהם כמו סוכה. כמו סוכה שמגינה, זה היה ההגנה הזאת של הכוח של הביטול, של יצר זה עבודה זרה. ואיינו דקפית קרא עליו דיהושע, דכתיבה אחר ישוע. לא יהושע, כתוב כאן בצורה כאילו, בלשון של הקפדה, של ביטוי של ביקורת כזאת. כי לא עשו כסוכות מיות יהושע. יש כאן איזו ביקורת. למה לא עשו קודם? רק עכשיו עשו כדבר הזה, עשו סוכות, שבעצם זה רמז כאן לאיזו הגנה גדולה מאוד שביטלו את יצר הרע. אומרת הגמרא, בשלמה משה לא בא רחמי ולא הווה לזכות עד ארץ ישראל. משה למה לא ביטל לעבודה זרה? מפני שלא הייתה לו זכות של ארץ ישראל. אבל יהושע נכנס לארץ ישראל, למה הוא לא ביטל את יצר עבודה זרה? עד עזרה לא בטל יצר עבודה זרה. עד שבא עזרא וביטל את יצר עבודה זרה. למה לא עשה את זה יהושע? יש כאילו ביקורת. הווי אומר שהמעשה הזה שעשה עזרא, שהוא ביטל את יצר עבודה זרה, מעשה גדול בזכותה של ארץ ישראל, אפשר לעשות את זה. יהושע לא עשה את זה, יש כאן כאילו ביקורת. אז עזרא, מצד אחד, משה לא יכול היה לבטל את יצר עבודה זרה, כי משה לא היה בארץ ישראל. עזרא הוא כמו משה, ויש לו גם את המעלה של ארץ ישראל. עזרא הוא מדרגה מיוחד במינה. גם כמו משה, אבל משה לא היה לו את ארץ ישראל. הוא גם כמו יהושע, אבל יהושע לא היה משה. עזרא הוא מטל את יצר די עבודה זרה. מה אומרת, מדברת על זה במסכת סנהדרין, שהתפללו לביטול יצר די עבודה זרה, ואומרת הגמרא, נפל כגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים. ואמר לו נביא לישראל, היינו יצר די עבודה זרה. איפה היה היצר הרע מתחבא? מתוך בית קודשי הקודשים הוא יצא. גור של אש. גור של אריה, צורה של גור של אריה, מאש שיצא מבית קודשי הקודשים. תפסו אותו, הגמרא מתארת את הדברים האלה גם במסכת יומא בדף סמכתת עמוד ב', שאיך שתפסו והכניסו אותו בדוד של עבר, זאת אומרת שעופרת, כדי שהוא לא, הוא התחיל לצעוק וזדזע את ארץ ישראל, כדי שלא לא ישמע קולו. וביטלו את יצר די עבודה זרה. הגמרא אומרת במסכת יומא, לפני כן, ויברך עזרא את השם אלוקים הגדול, מהי גדול? אמר רב יוסף, אמר רב, שגידלו בשם המפורש. רב גידל אמר, מרוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. אחר כך מובא הסיפור הזה, שביטלו את יצר די עבודה זרה. אמרו, זהו שעושה לנו, שמחריב את ביתנו ועשה לנו את כל הצורות שישנם, ועשו תפילה, בקשה, ביטלו את יצר די עבודה זרה. יכול להיות שיש קשר בין הדברים בגמרא. הוא קרא בשם, גידלו בשם, בשם המפורש, ויברך עזרא את השם אלוקים הגדול. שם המפורש הוא השם שמעל תוארים. זה בעצם השם המקורי, השם העליון, האלוקי, וכל עניינה של עבודה זרה זה ההגשמה, זה ההמחשה של המציאות האלוקית וההצטמצמות לאיזה כוח מסוים מהכוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו והתחברות אליו, זה עבודה זרה. קריאה בשם השם הגדול, דהיינו בשם המפורש, היא התרוממות מעל כל הגבולות. זה עזר לבטל את יצר די עבודה זרה. זה אותו, אולי אותו עניין. שני הצדדים של העניין הזה. ואף על פי כן אנחנו שואלים למה באמת מוזכר בסליחות שחלק מהעניינם של התשובה של התענית היא הצרות שהראו לנו בחודש הזה ומותו של עזרא הסופר. אז אני ראיתי בפירוש באוצר התפילות בהקדמה אומר, זאת אומרת על הסליחות שם מהביאור של בסידור, שבעצם הנבואה אחרי משה רבינו נמשכה, ועזרא, הגמרא אומרת, עזרא זה מלאכי, ועזרא הוא סוף הנבואה. כל עוד שנמשכה הנבואה, כאילו משה רבינו, יש לו המשכיות, הנבואה נמשכת. נמשכת עוד ועוד ועוד ועוד, עד עזרא, עד מלאכי. ואז פסקה הנבואה, ואין יותר נבואה בישראל. אז הבכי בעצם על כל, על כל הדורות, כל התוכן הזה של הקישור לריבונו של עולם על ידי הנביאים שבישראל, ושהוא נפסק. וזה באמת מה שעזרא, מה שמלאכי אומר בפסוקים האחרונים, זכרו תורת משה עבדי, כי עכשיו אין יותר נבואה, כל מה שאדם מחפש הדרכה, איך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר ללכת לנביא, לשאול מה לעשות, מה ריבונו של עולם אומר, מה הוא מצווה אותי. הנביא היה יכול לכל אחד ואחד להגיד מה שורש נשמתו, מה תפקידו בעולמו. כעת צריך למצוא את זה בתוך התורה. זכרו תורת משה עבדי. והצער הגדול לעיבוד הנבואה, על זה אדם בוודאי כבחינה. האור החיים אומר בפרשת בחוקותיי על הפסוק, וגאלה נפשי אתכם, שלא יתנבאו עוד בישראל נביאים, כי לא יופיע שכינתו המתייחס לבחינת נפש בהם. גאלה נפשי, ההופעה של הנפש שהייתה בתוך ישראל, היא תצא משם. לא יופיע שכינתו המתייחס לבחינת נפש בהם. וכללה זו אומר, אומר האור החיים, אין כללה למעלה ממנה. כלומר, כל הצרות שהיו ישראל, אין כללה יותר גרועה ממה? מזה שפסקה נבואה. וקבעה אחר כמה כללות, הלמדת שהיא גדולה ממה שלפניה, כלומר בפרשת בחוקותיי. והיא נתקיימה בזמן הזה, ולה קלו עינינו, ודאבה מאוד נפשנו, אוינה לנו, כך אומר האור החיים, שאנחנו חסרי הנבואה. והרב במוסר הקודש, הרב אומר בעמוד שינוני, באמת חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא רק חיסרון שלימות, כי אם מום ומחלה. כלומר, אפשר לחשוב שרוח הקודש זה תוספת. אפשר להיות שלימים בלי רוח הקודש. אפשר לקבל עוד השראה אלוקית, מתנה, מתנה מעבר לשלימות. לא אומר הרב. רוח הקודש זה שייך לטבע הישראלי. ואם אין רוח הקודש זה מחלה, זה מום, זה חיסרון. זה לא חוסר, לא תוספת שחסרה, אלא המציאות חסרה. ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת שמוכרחת לרפא, כי אני השם רופך. וכאן אני רוצה להוסיף את דברי הרב בספר אורות. הרב מתייחס לעניין הזה של הריגת יצר די עבודה זרה, בתוך זה נוגע למה שאנחנו דיברנו. אומר הרב בספר אורות בישראל ותחייתו, פרק י' ח', כי הגיע הזמן שהתורה תינתן לעולם, והעולם לא יכול להתקיים כל כך הרבה זמן בלי תורה, אז כוח המדמה, הדמיון, הוכרח להיות נדחה, כי התורה היא שכל, התורה היא מופשטת, התורה היא דעת עליונה. כן? אז פקלריה דמירה, המהירה, זאת אומרת משהו, טהור, מה זה כוח המדמה? זה הציור, כוח הציור, הנתינת צורה לרעיון. זה כבר משהו שהוא כבר לבוש כזה של תפיסה ציורית. וקודם לזה, קודם לזה, זה רוח החוכמה, זה התורה, שהיא עוד לפני ההתלבשות בצורה של, בצורה ציורית, בצורה של דמיון. אז אומר הרב, כוח המדמה זה הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת על ידי שיפת רוח הדת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוכרח להקדים ולבוא לעולם מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא תורה. כאילו ניתנה תורה לישראל, כוח המדמה הוא קצת נדחה הצידה, כי צריך להתרומם לכוח הפשטה, התבוננות תהורה, זקה, ללא ציוריות. יש בכוח המדמה מעלה גדולה מאוד, שזה אפשר להגיע לנבואה, לנבואה תורה, ויכול להיות כוח המדמה מאוד מאוד נמוך, שהוא מקשים ויורד מטה מטה ועם הדמיונות, ומזה עבודה זרה, ומזה כל ההגשמה, וכל כל החיים הציוריים, הדמיונים, שמקודם, פרק קודם לזה, הרב מדמר על כוח המדמה, שהוא יכול להתפשט בעולם בצורה כזאת שהוא מוריד את החוכמה מטה-מטה, ואנשים מתפעלים יותר מהשחקנים, מהדרמטורים, מהעוסקים באומנויות, מהזמרים, כן, יש כוכב הזמר וכוכב שחקן כוכב וכו' וכו' וכו', כל האנשים האלה שהם בעצם עוסקים רק בצורה של ההבעה החיצונית של הרעיון, ויכולים להתרכז בזה ולעסוק יותר באיך להביע מאשר מה להביע, ומה התוכן, ומה עומק העניין. החוכמה, ותקופה כזאת של דורות, שהפילוסופיה פוסחת וצולעת, אין לה מעמד מפני שהשכל הנקי הולך ומסתכל, ומסתלק, ועומד בראש התרבות, מה אומרים? הדרמטורים, המספרים, המליצים, הסופרים, כל אנשים עוסקים בחיצוניות של הדברים, בהבעה שלהם, בצורה, בציור, בקליפות, בלבושים, לא בתוכן. זה אבל מצד שני לכוח המדמה יש תפקיד, אם הוא לבוש טוב וצח ותואם את התוכן הפנימי, הוא מצוין. אם הוא בא במקום התוכן הפנימי, וזה אחר כך מתפשט מטה-מטה, וכל כוח הדמיון זה כוח התאוות וכוח היצרים וכו' וכו' וכו', הכל שייך לכוח הזה כשהוא יורד מטה-מטה. אם כן, כשבאה התורה לישראל, הוא צריך כוח המדמק להיות נדחה. אבל לא לגמרי. כי באמת, אומר הרב, בקורטוב פנימי שלו, הוא באמת יסוד כל יופי. הוא מתגלה על ידי חזיון נבואה, שאור הקודש מתלבש בתוכו ביד הנביאים הדמה. אבל בצורה מצומצמת. כשישראל נכנסו לארץ ישראל, אז באו שני אנשים, שני מרגלים, נשלחו מאת יהושע, שניים מרגלים חרש לגרגל את הארץ, ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. הסיפור הזה של הפגישה עם האישה, שחזל אחר כך מתארים אותה כאישה ש... מקולקלת, הייתה מקודם, הייתה מקולקלת. כל גדולי השרים וכולי, כולם היו מצויים אצלה. זה היה השיא של ההטבות, של היצרים, של הדמיון הנמוך, כן? עד שבאו הרגלים, והיא מתהפכת, והיא מגינה עליהם, ואחר כך חזרים אומרים שהיא חזרה בתשובה, וממש חל שינוי. וכאילו ניקח הכוח הזה, הנמוך הזה, הדמיון היותר נמוך, ונזדקך. והיה איזו התקדמות מסוימת של כוח הדמיון שהוא נקשר בטוב, נקשר בקודש, כך מגדיר את זה הרב, אבל לא באופן השלם. ואז תהליך של עם ישראל בארץ ישראל, הוא מתקשר עם ארץ, הוא מתקשר עם מציאות ממשית, שזה בעצם קשור גם כן בצדדים של הממשות של הדמיון, ומגיעים לזמן של שלמה המלך, ועוד פעם אנחנו פוגשים סיפור כזה, אז תבונה שתיים נשים זונות לפני משפט מלך ישראל ליושב על כיסא השם. שוב פעם, מה מרמז לנו הסיפור הזה? מה הפגישה הזאת של מלך שלמה שיושב על כיסא השם עם שתי נשים כאלה, מקולקלות? אומרים לנו חכמי הסוד, שבעצם זה בא לרמז לנו שבתקופת שלמה הייתה התעלות רוחנית גדולה מאוד, שכוח הדמיון נזדקך מאוד מאוד מאוד, וזה גם עניינו של בית המקדש שנבנה שעל ידי שלמה. ששלמה בונה את המקדש, והמקדש הוא יפה בצורתו, הוא לבוש לגדולה האלוקית, הוא לבוש יפה, וכל החיים בכלל בימי שלמה הם חיים של עושר, חיים של שפע, חיים של כוח הדמיון. כוח הדמיון, אבל כוח הדמיון זך, כי יש איתו קדושה עליונה, ואז עם ישראל הגיע לשיא של שלימות. הירח במלוא, הלבנה במלואה, כביכול. 15 דרות עד שלמה המלך, כמו בחודש, שאז הלבנה ממש מהירה במלואה. הלבנה זה לא סתם המילה הלבנה, הלבנה היא מקבלת את האור מהשמש, הלבנה סמלת את הפשטות של השפע אל כל המציאות כולה, אל כל היופי וכל החיים, העושר והכל, הכל משרת את אור השם. בכל מופיע הגדולה האלוקית. אבל עבר שלמה את הגבול כביכול. הוא הרבה לו נשים והכניס נשים נוכריות. כביכול לקדש אולי את כל הצדדים, אפילו את הרחוקים וכו' וכו' וכו', יותר מהגבול. ואז התחילה הירידה. לא היה אפשר לעכל את הדברים הזרים הללו, כלשונו של הרב. וכמו שחזל רומזים לנו שכשהוא נסע את הנשים הנוכריות, אז נוסד כרח גדול של רומי, וכוח עד שירדנו מטה, ונתגרש כוח המדמה משליטה רחבה בגבול ישראל. ומתי זה קרה? כוח המדמה שמסתלק מגבול ישראל? בסילוק הנבואה. ובאותו זמן בדיוק, יצרה דעבודה זרה נעצר בדודה דאמרה, ונחיס יצרה. כלומר, נשחת יצרה דעבודה זרה. זה הולך ביחד. כלומר, בשעה שפסקה הנבואה, גם הצליחו לבטל את יצרה דעבודה זרה. כי הנבואה, כמו שאמרנו, אם היא לא נשמרת בתארתה, היא יכולה, כוח הדמיון, אם לא בתארתו, הוא מתפשט. וכדי לדכא, כאילו לבטל את יצר דעבודה זרה, היה צריך גם לבטל את הנבואה. זה כמו כדור נגד מחלה, שם הכדור הזה הוא מדכא את המחלה, אבל מדכא גם את הכוחות הטובים באדם. ואי אפשר, לפעמים חייבים לקחת את הכדור הזה, כי צריך להציל את החולה. ואף על פי שזה יגרום באמת חולשות גדולות מאוד ומסוכנות מבחינה מהצד השני, אבל אין ברירה. אז זה, הפסקת הנבואה היא הייתה דרושה, כאילו היא באה ביחד עם ביטול יצר הדבר, ביטול כוח הדמיון המדכא. המגשים, הנמוך, המושך אל ההפך מהאמונה התורה השלמה. אבל זה לא מצב טוב. ואז התורה מתרבה, תורה שבעל פה, והשכל משתלט, והכוח הדמיון מתנקה, אין יותר כבר יצר דעבודה זרה, אבל גם הדמיון בעצמו הוא לא חוזר. ולעומת זה אין עוד נביא איתנו, ולהבת אהבת האומה והארץ איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה. כלומר, הקשר עם הכוח הדמיון זה קשר גם עם המציאות המעשית, זה קשר עם הארץ. אז הדברים מקושרים עם צער העולם כולו. עד אומר הרב, עד שבאחרית הימים עקבות כוח המדמה מתגלים, ואהבת הארץ מתעוררת, ומתראה הדבר בהתחלה בשמרה, בצד החור, אבל עומד להזדכך. הווה אומר, אנחנו עשרה בטבת, יום שאנחנו זוכרים בו, גם מתאבלים בו, גם על הפסקת הנבואה בישראל. אבל יחד עם הפסקת הנבואה היה איזה תיקון. עכשיו שהתיקון הזה בא על תיקונו, אנחנו מצפים אל חזרת הנבואה מחדש. ואנחנו חוזרים לארץ ישראל, חוזרים לחיים הממשיים, וכוח המדמה צריך להתגלות עכשיו בכל תארתו. ואומר הרב כמובן שהמגמה שתחזור הנבואה לישראל, יחזור רוח הקודש לישראל, ובהתחלה הקישור אל הארץ והקישור אל כל הדברים המעשיים, הממשיים של האומה, הוא לא נעשה בצורה התאורה והזקה, שזה יהיה הלבוש של התוכן העליון הפנימי, וזאת המגמה. כלומר, השלימות הגדולה זה תורה עליונה, שכל זך, צח וצלול, מופשט, קדושה עליונה שמולבשת בלבושים המתאימים לה, ושמשתמשת בכל כוחות החיים, בכל הופעות החיים, כדי להאיר, ואור השם העליון הזך מאיר את כל הלבושים, בכל הכל מדברת את האמונה הגדולה, האמונה השלמה. זאת המגמה של הגאולה הזאת, שאנחנו כבר נמצאים בתחילתה. יום הזה חשבון נפש. וצריך לצאת מהיום הזה עם גובה חדש, עם החלטות חדשות, עם תחושה לא לתת ליום כזה לעבור, צמנו, עבר היום וזהו. זה לא בשביל זה נועד, הצום הוא קל. הוא נועד להתעורר על מנת שאנחנו נחוש את כל מה שחסר לנו עדיין. אנחנו ברוך השם נמצאים כבר בארץ ישראל, ברוך השם חלק גדול מעם ישראל נמצא בארץ ישראל. הרב נחום רבינוביץ' בשבוע שעבר אומר שאף פעם לא היו כל כך הרבה יהודים בארץ ישראל כמו שעכשיו באף דור. אבל אנחנו עדיין חסרי שלמות. אנחנו התקדמנו הרבה מאוד, אבל זה לא מבטל או ממעיט, אולי אפילו מגביר את הצמאון ואת החפץ אל השלמות. הנה אנחנו כבר קרובים לבית המקדש, עומדים על יד הכותל, מתפללים ולא יכולים להיכנס. הצער הוא יותר מוחשי, הוא לא מופשט, הוא לא מה שהיה בדורות הקודמים בחוץ לארץ, שהכל היה חלומי ודמיוני. כעת זה צער מוחשי, עומדים על יד הבית החרב, אי אפשר להיכנס לשם, אי אפשר לבנות אותו. ושואלים ילכו בו, ובכל ירושלים. ואי אפשר לבנות את ירושלים באופן חופשי, ואת מרחבי ירושלים, ואת יהודה ושומרון. ועל כל זה אנחנו היום מתפללים ומבקשים מריבונו של עולם, שיהפוך לנו את היום הזה לששון ושמחה, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה.